אמר רב חמה בר חנינה, כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצלמים לו גינו, שנאמר בפרש שדי מלאכים בת תשלג בצלמון. אל תקרי בפרש אלא בפרש. אל תקרי בצלמון אלא בצלמד. בפרש שדי, אם תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות שמיים מלכים בת השלג בצלמון, התורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך אצל המוות. בפרש שדי, אז מלכים בה, שהתורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג, תצנן לך את הצלמון אצל המוות. מצננים לו גינו. כל הקורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה מצננים לו גינו. קריאת שמע יסודה קבלת עול מלכות שמיים בכללות ועול מצוות. אמנם צריך דיוק פרטי איך כל פרט מפרטי התורה והמצוות בהם תנון כעניין השלימות. וזה יבוא מדקדוק אותיות בקריאת שמע, שמורה שלא רק את כללות האמונה והמצוות הכיר חיובן וערכן הגדול, כי גם את כל הפרטים. והנה, הגיהנום מיועד למי שהשחית טבע נפשו בקלקול. על כן צירוף הגיהנום מתקן את טבע הנפשי המקולקל. אמנם מי שלא השחית כוח שלם מנפשו, די לו במירוק ייסורים בעולם הזה. אבל מי שהשחית כוח שלם, כללי או פרטי, לא יעילו הוא ייסורים לשנות לגמרי טבעו. והנה, לפי זה אפילו יחסר כוח פרטי אחד לגמרי מנפשו, כמו אם עקה מנפשו הכנה לקיום איזו מצווה, וכיוצא בזה. גם כן חסרה לו השלמות הנפשית, וצריך שתתמלא על ידי גינו. על כן, אם לא יהיה לו גם כן שורש על ידי מה שישוב לנפשו או ישיב לנפשו הטבע הפרטי, יצריך לתוקף יצורי גיהנום בכדי להצמיח כוח חדש מעומק נפשו. אבל אם קורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, פועל בזה בנפשו שנחקקת בה איזו הכנה לכל דבר פרטי שבתורה. על כן אפילו אם חיסר איזה פרט לגמרי, אין צריך מירור כל כך כמי שאין לו אף איזו הכנה כל די להאיר את זה הפרט בנפשו, שכיוון שעל ידי לקדוק אותיות הקריאת שמעה נשארה בנפשו ההכנה, גם יראו קל של גיהנום יאיר על ידו אור הנפש להוציא הכנה צפונה שיתרשל בה מן הכוח אל הפרט. ובדברנו יש לבאר במה בכתיב, מי שלא שיהיה רק חוק אחד, דמאן דאמר, מי שלא שיהיה רק חוק אחד, ומאן דאמר, מי שלא קיים אפילו חוק אחד, לא פליג. ואם יש אפילו חוק אחד, שעקר אפילו הכנת נפשו ממנו, על ידי שלא שם מבו אליו כלל, ולא שלא ברעיונו, הוא חיסר נפשו מאושר הפרטי ההוא בטבע, ואי אפשר לתקן המובט הטבעי, כי אם על ידי הגינו. ומה שאין כן, אם יש בנפשו הכנה לכל חוק, אלא שנענש על שלא קיים בפועל. אז אם חסרון קיומו בפועל מתפשט על כל התורה כולה, נדמה כחיסרון טבעי וצריך ליקו גינו. אבל אם קיים אפילו חוק אחד, ולשאר חוקים היה לו גם כן הכנה טבעי, ולא עזבן כי מפני תוקף תאווה ועצלות, ולא מפני שלא שם ליבו להבין ערכם, הוא ניצול. כדאי לו במירוק שבעולם הזה הפועל להחזיר למותר לכל חיסרון שלא קנה לו התערבו בעמקי טבעי הנפש. עוד פעם, כל עוד רק רק שבא מבקדק ואותיותיה מצלמים לו גיהנום. אז לא הכוונה שאין לו גיהנום, רק מצננים לו את הגיהנום, לא צריך אותו עם אש יוקדת כל כך, רק פחות. קריאת שמע יסודה קבלת עול מלכות שמיים בכללות ועול מצוות בפרטו. אומנם צריך דיוק פרטי, חקו פרטי, פרטי התורה והמצוות, בהם תלוי כעניין השלמות. לא כל כך הבנתי, מה זאת אומרת? אומנם צריך דיוק פרטי, איך כל פרט מפרטי התורה והמצוות, בהם תלוי קניין השלמות.
יש הבדל בין קבלת עוד מצוות לרצות לדקדוק בין כל מצוות, כל פרט לפרט.
זאת אומרת שעדיין צריך דיוק פרטי, כי לא שיהיה כתוב, עדיף שיהיה כתוב ככה, אמנם נצרך דיוק פרטי, כי כל פרט מפרטי התורה והמצוות, בהם תלוי קניין השלמות. לא מספיק קבלת עול שמיים בכללות ועול מצוות בכללות, אלא צריך גם כן מוכנות לדקדוק פרטי בכל פרט, כי כל פרט מפרטי התורה והמצוות בהם תלוי קניין השלמות. אם הוא לא מדקדק בפרטי, אז הוא חסר שלמות. אני חושב שזה כוונת הדברים, למרות שכתוב פה זה שפה אחרת.
זה
המשך,
אבל אני אומר שמורה שלא רק
קלות
האמונה והמצוות,
וזה יבוא, הדיוק הפרטי יבוא באמצעות דקדוק אותיות בקריאת שמע, שמורה דקדוק האותיות שלא רק את כללות האמונה והמצוות יכיר חיובן בערכן הגדול, כי אם גם את כל הפרטים הוא מוכן לדקדק. והנה הגיהנום מיועד למי שישחית טבע נפשו בקלקול, על כן צירוף הגיהנום מתקן את הטבע הנפשי המקולקל. מה זה גיהנום? גיהנום זה מצב שבו הנפש בטבעה נשחתה וצריכה היתוך מחדש, יצירה חדשה. אז זה הקור הזה שהוא מוחק את הצורה של הנפש ויוצר אותה חדשה. זה במקום שטבע הנפש השתנה, כשטבע הנפש הוא מעוות, והוא טבע הנפש צריך שינוי. על כן צירוף הגיהנום תקן את הטבע הנפשי המקולקל. אמנם מי שלא ישחית כוח שלם מנפשו, די לו במירוק ואיסורים בעולם הזה, אם זה לא שבטבע הנפש שלו הוא מעובד, אלא יש לו רק קלקולים לא טבעיים, רק יתנהג לא בסדר, אז זה האיסורים של העולם הזה מרקים את העניין. אבל מי שישחית כוח שלם, כללי או אפילו פרטי, לא יועלו האיסורים של העולם הזה לשנות לגמרי את טבעו. והנה לפי זה, לפי ההבנה הזאת שמה תפקיד הגיהנום, אפילו יחסר כוח פרטי אחד לגמרי מנפשו, כמו למשל אם עקר מנפשו הכנה לקיום איזו מצווה וכיוצא בזה, אז גם כן חסרה לו השלמות הנפשית וצריך שיתמלא על ידי גיהנום. לא כללות הנפש שלו מקולקלת, אבל מספיק שאחד מאיברי נפשו אין לו אותו בטבעו, הוא עקר אותו מנפשו, בטבעו אין לו נטייה לאיזה פרט במצוות.
יש
248 תיבות, יכול להיות זה קשור, כאילו רבר בנפשו וגם... יפה, רמח. אז גם כן חסרה לו שלמות הנפשית, וצריך שתתמלא על ידי גינו, ועל כן אם לא יהיה לו גם כן שורש על ידי מה שישיב לנפשו את הטבע הפרטי, יהיה צריך להיות כתוב ככה, על כן אם לא יהיה לו גם כן שורש שעל ידו ישיב לנפשו את הטבע הפרטי, יהיה צריך לתוקף יצורי גיהינום. אני מרגיש שלו הרב ציודה היה מוציא את הספר, הוא פשוט היה מוחק ומתקן, היה כתב ככה. כן, אם לא יהיה לו גם כן שורש שעל ידו ישיב לנשות את הטבע הפרטי, צריך לתוקף סיסורי גיהנום בכדי להצמיח כוח חדש מעומק נפשו.
מה הכוונה
בשורש? אבל זה בסיס בנפשו. אם עקר מנפשו את הנטייה לאיזה דבר טוב ולו פרטי אחד, כבר הוא צריך גיהנום. יהיה צריך לתוקף יצורי הגיהנום כדי להצמיח כוח חדש מעומק נפשו. כי זה תכונת הגיהנום. הוא יוצר בנפש צורה חדשה במקום שהיא צריכה את זה.
איך
זה משמע
אמונה בגיהנום?
סליחה?
איך זה בגיהנום?
אני לא יודע אם לומדים, אבל מקבלים. מקבלים, זה יכול להיות כמו בצבא. לא דרך הראש, דרך הרגליים. אבל אם קורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה, פועל זה בנפשו שנחקק בה איזו הכנה לכל דבר פרטי שבתורה. על כן, אפילו אם חסר איזה פרט לגמרי, עדיין אין צריך מירוק כל כך, כמי שאין לו אפילו איזו הכנה כל דהי להאיר את זה הפרט בנפשו. עצם זה שיש לו את הגישה הבסיסית לחיים, שהוא מדקדק בפרטים, הוא מבין שכל הפרטים הם חשובים, הוא קונה את זה בנפשו על ידי שהוא מדקדק באותיות קריאת שמע. אז הוא מודע לזה שקבלת עול מצוות היא המוכנות לפרטי הפרטים. ובעצמו כבר מייסד בנפשו את השורש לקבלת ודקדוק כל הפרטים של המצוות. ממנו הוא כבר לא זקוק ממש לבלו אש הגיהנום. אין צריך מירוק כל כך כמי שאין לו אפילו לא הכנה כלשהי להעיר את זה הפרט בנפשו, שכיוון שעל ידי דקדוק אותיות הקריאת שמע נשארה בנפשו הכנה, אז גם מירוק קל של גיהנום, לא גיהנום, גיהנום מצונן, גם מירוק קל של גיהנום יאיר על ידו אור הנפש, להוציא את החדה הצפולה שהתרשל בה מן הכוח אל הפועל. ובדברנו יש לומר, דמאן דאמר מי שלא שיהיה רק חוק אחד, דמאן דאמר מי שלא קיים אפילו חוק אחד לא כלי. זה מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן. בגמרא בסנהדרין לגבי הפסוק, פערה פיה לבלי חוק. אחד אמר שאני לא זוכר מי, אחד מהם אומר, פערה גיהנום פיה, בגלל שאפילו חוק אחד לא היה, אבל לו היה לו חוק אחד שהוא היה שומר, מצווה אחד היה שומר, כבר לא היה נבלה בגיהנום. אחד אמר, פערה פיה לבלי חוק, אפילו שמר את כל התורה כולה, חוץ מאשר חוק אחד, גם אז פערה פיה. זה המחלוק. אז מה זה לבלי חוק? עכשיו הוא מסביר הרב, דברינו יוצא שהם לא חולקים. המחלוקת האם צריך לשמור את כל התורה כולה, עד הפרט האחרון, או אפילו מספיק בפרט אחד על מנת להינצל מגיהנום, זה לא מחלוקת, זה אותה דעה. אם מאן דאמר מי שלא שיער אלא אפילו חוק אחד, הוא נבלע בגיהנום, או מאן דאמר מי שלא קיים אפילו חוק אחד, רק אפילו בחוק אחד זה מספיק שהוא יבלע בגיהנום, לא פנימה. ואם יש אפילו חוק אחד שעקר אפילו הכנת נפשו ממנו, על ידי שלא שם ליבו אליו כלל ולא יחשיבו ברעיונו, מבחינה אידיאולוגית אין לו יחס לזה, הוא חסר, הוא חיסר נפשו מאושר הפרטי, הוא בטבע, ואי אפשר לא לתקן את המעוות הטבעי קים על ידי הגיינו. מה שאין כן, אם יש בנפשו הכנה לכל חוק, אלא שמענש שלא קיים בפועל. אז אם חיסון קיומו בפועל מתפשט על כל התורה כולה, להוציא, זאת אומרת, לא יוצא מן הכלל, כי בפועל הוא לא מקיים את כל התורה כולה, אפילו לא חוק אחד הוא לא קיים. אז נדמה כי חיסון טבעי צריך זיקוק אינו. אם באמת, כל הכבוד לך שאתה מוכן לקיים את כל התורה כולה, רק משום מה, זה שאפילו לא פרט אחד מהתורה לא קיימת, אז איך אתה יכול להגיד, יש לי הכנה לתורה, רק לא יצא לי. אם זה כל כך שיטתי שלא יצא לך, עד שאפילו חוק אחד, סימן שזה חיסרון טבעי וזה גיהנום בעצמו. אבל אם קיים אפילו חוק אחד, למשל חוקים הוא אמנם מתרשל, אבל לא התרשל, זה בעצמו מעין שזה לא בהכרח שהוא התרשל כתוצאה מאידיאולוגיה. ולשאר החוקים היה לו גם כן הכנה טבעית, ולא עזבם כי מפני תוקף תאווה או עצלות, ולא מפני שלא זכה, שלא שם ליבו להבין את ערכם. אז אפילו יש לו חוק אחד, זה מעיד שלא מחוקה מנפשו נטייה לחוקים. ובזאת הוא ניצול, כדאי לו במירוק שבעולם הזה הפועל להחזיר למותר לכל חיסון שלא קנה לו את הזרחות בעמקי טבעי הנפש.
עובד גם הפוך, אם נגיד יש מישהו שמתקדק על פרטים, אבל לא מקבל לו משהו שם.
אז מה השאלה?
יש לך באים גם לקראתו?
אם הוא לא מקבל את פרון חודשיים, דקדק על הפרטים, אני חושב שגיהנום קלה והוא אינו קלה. הוא לא מקבל את עצמו על חודשיים. הסימן שהוא גם לא מקבל על מצוות. כי אתה מנהל מצוות שהם בגדי פרחים ולא מקבל על מצוות שלו. אז מה הוא עושה? זה סתם עושה.
קוטי.
קוטי, אני לא בטוח שאינה מקבל על מלכות שמיים. יש לו על מלכות שמיים ילדותי. זה אבל אחד שלא מקבל על מלכות שמיים. לא מאמין. לא מאמין בכלל. רק מקיים מצוות. אפיקורס מקיים מצוות. פרופסור לייבוביץ'. וכלום כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים ובעיני חקיקל שבקליל, אני יודע מה מצבו בגנטים, אני לא יודע, לא עושה לי ראש המצב כל כך טוב. ואמר רבי חמא בר חנינא, למה נסמכו פועלים בנחלים, לכתיב כי נחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטשים. לומר לך, הנה פרשת השבוע, ראיתם את התפית כמה נשמעיה קיבלנו. לומר לך מה נחלים מעלים את האדם מתאומה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מחוף, מכף חובה על כף זכות. למה נסמכו אהלים לנחלים? מה אתה אומר? אני מנסה לקרוא אותו. אוהלים לנחלים, כי נחלים ניטאיו, כאוהלים, כאהלים נטע. אף אהלים בתי מדרשות. אהלים לשון נטיעה. לשון נטיעה נופלת בהם, שנאמר, ביתה אהלי אפדנו. אני משום מה תמיד חשבתי שאהלים, איך כתוב שם? כאהלים, כאוהלים, משום חשבתי שזה עצים. כן, פרשה שלנו. איך זה כתוב? כאהלים נטע השם, כאהלים נטע השם. איך זה כתוב?
כאהלים.
כאהלים. יש שם שי כזה. כאהלים. נכון? אז משום מה אני חשבתי שזה לא אוהלים. אלא זה כמו יש עץ שנקרא ארז ויש עץ שנקרא אהל. יוצא שאני פשוט לא מכיר את רש"י. זה אומר שאוהלים זה אותו דבר, ככה רש"י מפרש. טוב, וחז"ל דורשים את זה לאוהלי, כמו יושב אוהלים, אוהלי שם, שם ועגל. בסדר.
כאילו לימוד תורה,
כן? למה נשאלו אהלים לנחלים? לא אומר לך מנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלים מעלים את האדם מקו חובה לכף זכות. אבל אהלים זה, מה אתה אומר?
מה זה נשתכו
וכל זה משתנו? זה פשוט טעות. אחד מהם טעות. כי אם ממש לא נראה לי שצריך להיות כתוב נמשלו. זה טעות. לא נמשלו אוהלים לנחלים, אלא נסמכו. ניס נחו. בסדר. טהרת האדם עם יסוד המים מכל התאומות שבתורה יש ברמי, ואשר תאומות המעשיים והמידות והדעות כולן באות מחסרון השקפתו של האדם על עניין היותו בעולם הזה מצד פרטיותו כגר ולא כתושב, ועליו להשתמש לדברים שמוצא רק להפיק על ידם תכליתו הנצחית המעולה. על כן שבו במאי שם יצריר גרותו, כי האדם אי אפשר להיות קבוע ותושב במים רק לזמן מועט, על ידי איזו הכנה. ויבין מזה דו הדין ביותו על הארץ, שהיא על המים. הרי הוא כגר בתוכה, לסוף לסום עיקר מגמתו אל הטוב והחוכמה, הצדקה ונשארים, שהם קיימים לעד. כמו כן אוהלים, נקראו אוהלי חוכמה בשם אוהלים, לשון ארעים. לפני שהדבר מביא ליקרת ההנהגה מעולה הוא, להיות הציורים הגסים של קביעותו בענייני עולם הזה החומריים, יסורו ממנו, רק על ידי לימוד התורה והגיון החוכמה ישתלמו דעותיו בזה, ויצא מכך חובה לקו זכות, עשו מעיינו ודברים שהם קיימים לעד, שגם שלבד הטבת התכונות שבאה על ידי הלימוד, ביותו משכיל לדעת את טוב לעשותו, יש בקביעות האוהלים, לא. גם שלבד הטבת התכונות שבא לידי הלימוד ביותו משכיל לדעת את הטוב לעשותו, יש בקביעות האוהלים להמשיך רגש קדוש טבעי לכל הבא להסתופף בצדיו, בצילם, עד שרגשותיו יתהפכו מגסותם לצד עילוי וקדושה, כעניין הטהרה של הטומאה על ידי הטבילה שבא בסבולה על ידי חוק תורת השם פנימה. עוד למה נשמחו אוהלים לנחלים, או איך המנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, פועלים מעלים את האדם כי החובה יחפשו. טהרת האדם עם יסוד המים כל הטומאות שבתורה, יש בה רמז. באשר טומאות המעשים והמידות והדעות, כולן, ממה באות הטומאות, הן באות מחסרון השקפתו של האדם על עניין היותו בעולם הזה, מצד פרטיותו כגר ולא כתושב. ועליו להשתמש בדברים שמוצא רק להפיק אל אדם תכליתו הנצחית המעולה. אדם שוכח את זה, הוא לא באוריינטציה שכל מה שהוא מצוי פה זה רק כי הוא עורך. רצית לזה אני מספר סיפור נחמד, שפעם בא אל החפץ חיים איזה אמריקאי אחד, ידי אמריקאי, בא לראות את החפץ חיים. החפץ חיים היה מה לראות אצלו, ובעיקר הוא התרשם האמריקאי הזה שהוא גר שם באיזה דירה דלה כזאת, לא היה כלום, ממש דירה ריקה. אמר לו רבי, where is your furniture? אז אמר לו החפץ חיים, איפה הרהיטים שלך? אני פה, אני אורח. אבל גם אני עורך. אז זהו, אז בן אדם צריך לחוש שהוא עורך פה בעולם הזה, כולה גומרים הולכים. אז ומה, וכל מה שעוסקים פה, זה לא בגלל שחותמים על זה קבע, אלא צריך למחזר את זה, אלא תועלת הקבועה, נצחית. ואת התודעה הזאת, זה יסוד כל התאומות. בן אדם חושב שהערכים האולטימטיביים הם ערכים של מה שהוא עושה במציאות הזמנית, הם מבחינה מעשית, המידות, הדעות. יסוד לכל התאומות זה זה, יסוד לכל הקבעונות הנפשיים, שהוא אדם מתמכר לכל מיני שטויות או במציאות, כאילו זה בידו. שיכנס פעם במים, ויזכר שזה המצב הטבעי פה בחיים. הוא במים. הקד שבו במים, שם יצייר גירותו. הוא לא יותר מכמה שניות, הוא לא יסתובב שם בתוך המים, בלי שיש לו שערה מחוץ למים. ואז שיזכור, זה המצב שלו פה. כי אדם אי אפשר לו להיות קבוע בקדושה במים, רק על זמן מועד. על ידי איזו הכנה, כך יסתן שימור, תהיה במים. יבין מזה, והוא הדין ביותו על הארץ, שהיא על המים, כל הארץ הזאת היא על המים. אז הרי הוא כגר בתוכה. לקחת איזה פוב לתחת המים שתי נשימות, לפה לקחת שתי נשימות, כפול 10 בפסקת כמה. קצת יותר נשימות, אבל יגמרו הנשימות יום אחד. צריך לתת לי. ויחשוף לסום עיקר מגמתו, אל הטוב, חוכמה, הצדק, נשארים, שהם קיימים לעד. כמו כן אוהלים, נקראו אוהלי חוכמה, חוכמה בשם אוהלים, בשם ארעים, כי זה כנראה יסוד החוכמה לדעת שאנחנו ארעים פה. מפני שהדבר מביא לקראת ההנהגה מעולה ובהיות הציורים הגסים של קביעותו בענייני עולם הזה החומריים, שהם יסורו ממנו, רק על ידי לימוד התורה והגיון החוכמה ישתלמו דעותה בזה ויהיה בתנועה כל הזמן באוהל. מוכן לקיפול ולזוז. ובזאת יצא מכף חובה לכף זכות. לשום מעיינו בדברים שהם קיימים לעד, חוכמה, צדק, יושר, טוב. גם שלבד הטבת התכונות שבאה על ידי הלימוד, ביותו משכיל לדעת את הטוב לעשותו, יש בקביעות האוהלים להמשיך לא רק את השכל, שעל ידי שיקבע אדם את עצמו באוהלים, בחוכמה, אז ידע מה טוב, מה רע, מה ראוי לעשות, מה לא ראוי לעשות. אבל חוץ מזה יש בכוח ישיבת אוהלים להמשיך את רגש קדוש טבעי לכל הבעל להסתופף בצדם. עד שרגשותיו יתפכו מגסותם לצד עילוי וקדושה, שהעניין הטהרה של הטומאה על ידי הטבילה. אז זה ממש, חוץ מזה, אז זה שתי פירושים. פירוש אחד לתפור שאנחנו בתנועה. פירוש שני, שכמו שהמקווה עושה אותך טהור, אז ככה עצם השריעה באוהלה של תורה כמו מקווה כזה. חוץ מעצם האינפורמציות שאתה צובר כדי לדעת מה אשר יעשה ישראל, אבל זה יותר מין עמדה רגשית כזאת, שזה הטהרה. כן, טהרה של הטומאה על ידי הטבילה, שבאה בסגולה על ידי חוק תורת השם.
לא, אבל
אני
לא מבין,
מצד
אחד, זה שאתה מרגיש שאתה טהור, לא קבוע, אז בעצם אתה לא עושה גם כלום.
להפך, תעשה במה שמוכן לדרך, תעשה, למה כלום? חוכמה, מוסר, טוב, זה יישאר לך. אבל קיצור, לא במותו ייקח הכל, אבל לא כמובן שבמותו לא ייקח כלום, תלוי, מה שהוא ייקח, מה עשים תבין ייקח, אבל כסף וכבוד והתפרקות של היצרים שלו, אז הוא לא ייקח.
לא הבנתי איזה עמדה בעל צייר פה התפקה הזאת.
הוא בא ליצור תחושה בזה שהאדם פה בעלי אדמות הוא גר, הוא גר אנוכי בארץ. תבד פה כמה שנים ועולה. אז התחושה הזאת צריכה ללבות את האדם כל הזמן. זה חוס מה איתה או מטפל, זה לא... זה כפה שורש. כאילו כל הערכים, העולם הזה, הם המוחלט, הם העיקר. כל הכבוד להם, לא מוחלטים, זה לא יחזיק הרבה זמן. אם הם יחזיקו הרבה זמן, אתה לא תחזיק הרבה זמן. כתוצאה מזה, אז מסתדר סולם הערכים, נכון? מה חשוב באמת ומה חשוב באמת. רבי עמי ורבי אסי אבו קסקלי בלי גננה ורבי אלעזר רעשי קטרין לגננה, קטרין קושרים לגננה, לא חופה לעשי או אישה אמר לו, עדי אחי ואחי איזה בלש מהמילת וזה עם דרשה ואייתי ואימא לחו אז שאתם חילים את החופה גם לבזה סתם זמן בינתיים, שאני עושה משהו מועיד אלך אתם מכינים את תוכי החופה שלי, אני אלך בצל זמן משהו אז היא אשכחל איתנה מצא את אותו שונה משניות או שונה מקורות בקטן מקמד רבי יוחנן היה להם תנאים אותם אלה ש אז לא עושים אותם יותר מדי, הם היו מבחינת משמרים, זוכרים בעל פה את, את המשניות. לא היו חכמים יותר מדי גדולים, קצת היו זכרנים גדולים, והם היו, התנתונה, הם היו שונים את המשניות לפני החכמים, כי בימיהם לא היה מחשבי הקלטה וכדומה לא, הוא היה תונה לפני רבי יוחנן, וקרא וטעה. וכך הוא שנה לפני רבי יוחנן קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה באמצע הפרק יחזור וכן בקריאת שמע בדיוק שמע את השונה משניות הזה שמטריל מזכיר לפני רבי יוחנן המשנה הזאת שקרא וטעה ואינו יודע איפה הוא באמצע הפרק יחזור בתחילת הפרק אתה ואמר לו, אתה ואמר לו, חזר אליל שמכינים לו בינתיים את החתונה. אז לימד אותם את המשנה הזאת. אמרו לי, אילו לא באנו אלו לשמוע דבר זה דיין. רבי עמי ורב אסי, אבו חוקת מלוי גננה לרבי אלעזר. אמר לי, עדי אחי ואחי, איזה נשמע מיתה זה נדרש את אין לפי. אמר להם, אמרו לו, אי לא, בא, לא באנו לשמוע דבר זה דיין. מדברי השלמים הללו למדנו הוכחות צדק בשנינו. האחד שגם להיות אדם טרוד משמחת ליבו, ראוי שישים פניו אל התורה. כל הכבוד לך שאתה מתחתן היום, זה לא סיבה לא ללמוד היום. ואף איזה דבר קטן שיעלה במצדת ידיעתו יחשב לאושר רב. למדת משנה אחת היום? עשית את היומית שלך. וזה למדנו מתשוקת רבי אלעזר לשמוע איזה דבר וגם להגיד להם הולך למדת משנה פתוח חיים וממה שאמרו אם מלא לא באנו הוקים לשמוע הדבר זה דיינו למדנו שראוי לאדם גם ביותו עסוק וזה דבר טוב והגון ומצווה רבה ובא להשכח מליבו יקרת ערך יתר הדברים היקרים שכעת אין לו עסק בה נו אתה עכשיו עושה כדי להכין חתונה על חבר שלך מצווה גדולה לעסוק בפריאה ובדיעה, לעסוק בסימוח חתן וחלה, דבר חשוב. מכל מקום, אל תשכח שיש עוד דברים חשובים. למרות שעכשיו אתה לא עוסק בה. וידע לך בבם, שגם ביותם עסוקים בדבר מצווה, בגמילות חסדים והכנת מצווה, בשמחת חופה, הביאו שמחתם על דבר חדש מן התורה. היה להם חידוש. מה החידוד שכזה גדול? בשבילם זה היה גדול. זה במילה ברכה ומלא אהבת השם לדורך. תוריד את התורה, לא משנה לך. זה רעיון ענק, זה רעיון קטן. חידוש בתורה, חידוש בתורה, זה משמח. כל פרט שאתה שומע בתורה, משמח. להוציא מידה קטנת מאדם שגיעותם עסוקים בזה דבר, דבר טוב ומצווה, אמרו בגלתם כעצם ודבר אחר, זולת מה שהם עוסקים בו, אין בו חסד. רק זה חשוב, חוץ מזה שום דבר לא משנה. כמו שישנם הרבה מאוד אנשים שהם מוכנים להגיד שכל דבר הוא חשוב בעולם, אבל באמת בינם לבין עצמם הם בטוחים שרק מה שהם עושים זה הדבר החשוב, ורק זה מה שיביא את המשיח. ואם זה לא כך, הם גם לא יעשו את זה. אז זו חולשת נפש. אני לחשוב שרק מה שאני עושה, רק זה מה שחשוב, וזה גישה לא נכונה נכונה. ויכירו ערך כל הטוב המשתרע על מרחב אמצעי, כי רחבה מצוותך מאוד. טוב, זה לא רק השאלה, אני אתכם.
זה פה דווקא דבר של מוסר הרבה. כאילו הוא אומר משהו, הוא אומר להפך, דווקא שאתה מתעסק במשהו, אז כאילו...
תתרכז במה שאתה
רוצה. ובזה...
כן, אני לא חושב שהרב פה חינף בניגוד שיטתו שם, כי הוא לא אמר פה שבשעה שהם עוסקים בחתונה, שישננו משניות, לא סתם יבטלו תורה. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, בא מי שאומר, תשמעו, שמעתי הרעיון כזה, תשמע, זה היה נפלא. זה שאני מרוכז במה שאני עושה, זה לא אומר שדברים החשובים, שדברים האחרים הם לא חשובים, רק מה שאני עושה. שעולם הערכים לא יתבלבל. נכון, אני עכשיו עוסק בזה, וזה חשוב מאוד, וזה גם חשוב מאוד. זה היה נפלא מה שעשית בו, נפלא מאוד. תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. עשה יום את השבחתו של רבי אלעזר, נכנסו תלמידיו לנחמו, כמו שראה אותם, עלה לעלייה ועלו אחריו. נכנס לאלפילון, נכנסו אחריו. נכנס לצרקלין, נכנסו אחריו. אמר להם, כי מדומה אני שאתם נכנים ופושרים, עכשיו אתם נכנבים אפילו בחמי חמים. לא כך שניתי לכם עבדים שפחות, אין עומדים עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכות אבלים ולא תנחומי אבלים. אלא מה אומרים עליהם? כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלך חסרונך. אנחנו אומרים לו על עבדו ועל שפחתו, המקום ימלך חסרונך. סיפור מי, סיפור יפה. רש"י, אין עומדים עליהם בשורה. כשחוזרים בית הקברות, היו עושים שורות סביב האבל, ומנחמים אותו, ואין שורה פחותה מעשרה. לא אומרים ברכת אבלים, ברכת רחבה. ברחבה, שמברין אותו סעודה ראשונה משל אחרים, ומברכים שם ברכת אבלים, והיא מפורשת בכתובות, פרק א' דווחי תמוד א'. אז נכנס לבית, נכנס לאנפילון, בית קטן שלפני טרקלין הגדול, נכנס לתרקלין הגדול, נכנסו אחר. אמר להם, חשבתי שאתם נכנים פושרים, כלומר סברו איתי שתבינו הדבר בלב מועד, שראיתם אותי סתר מעליכם להיכנס לנפילות, לא מבינים. סוף ה... בסוף... בסוף אני ברותכים, בחמי חמים, אתם גם כן לא מבינים. לא כך שניתי לכם. באמת מעניין, אתה לא רוצה שינחמו, אתה לא רוצה להיכנס, תגידו, אל תנחמו. ייתכן...
השם יבין, הוא לא האמין שאולי שהם לא הבינו.
כן, נו, אז מה, נשמע הוא נכנס מחדר לחדר, תגיד להם בחדר ראשון, רבותיי. אבל מעניין למה הוא רוצה שהם יבינו מעצמם, א', ייתכן שהוא כן צריכים לנחם, רק לא לנחם בצורה רגילה.
כן, משהו לא יעשות.
צריך להגיד למקום לנהלך את צרונך. כנראה הם התכוונו, נו תשב, תשב שיבה, נגיד לך מילה. הוא לא הולך, הוא הולך למקום מפואר, הוא עומד להיכנס למקום יותר מפואר, עוד יותר מפואר. תבינה, לא מתכוון לשבת, תגידו משהו. כן, תדע לי. תנו רבים על אבלים משחות, הם עומדים עליהם שורה והם עומדים עליהם ברכת אבלים ואנחנו מאבלים, אלא אומרים לו כדי שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו כמו נכס תומך. סוד המוסר האנושי תלוי רק במה שיהיו הדברים הנשואים על שפתיו לשבח קרובים לשבח. זה טעות למחוק פסיק ולהעביר אותו לאחרי המילה שבח. יסוד המוסר האנושי תלוי רק במה שיהיו הדברים הנושאים על שפתיו לשבח, קרובים מליבו ולמעשה ידיו, באופן שהתלמוד יביא לידי מעשה. אבל השחתה גדולה מאוד היא נתיר אדם לנשות לדבר גבוהות ואורחות המוסר והצדיק, וליבו רחק מהם, וזה נוטל כל יסוד התעודה על הטוב. וכמה נגוע הוא דורנו זה ברחבת טב לשון על הטוב והפסד ונועמם, ובאמת רחוקים ממצוויותיהם ומפעולותיהם. אוי ואבוי, ואז תראו מה זה הרב קור ככה אומר עלינו, על דורו, דורנו דור נפלא, דור שכולות אימהון. מה נעשה? פשוט איפה נסתיר, איפה נסתיר את פנינו אחרי זה? פשוט צריך לסגור וללכת. על כן, באשר ידענו, באשר ידעו חז"ל את רוח האדם לנכון, כי הבן חורין שעלה בבעלה יתירה, לא ירגיש בעצמו קישור של אחווה אל העבד כלל, ואם נחייבו או נתיר לו אפילו לומר בעת רגשת הלב על מותו דברי תנחומים והנהגות המורות אחווה ואהבת ראות אל העבדים, הנה יהיו הדברים מוכחשים מן החיים, לא יטיבו את אורח המוסר בהתנהגות האדם עם עבדיו כלל. אומנם אשר נשפיל מדרגה אחת ונלך עם האדם לפי האפשרי, לא לשמוע לפי מצבו ולא לומר דבר שאי אפשר לשמוע, רק נעיר באדם ההכרה כי עבדים השפחות על כל פנים קניין כספו הם, ולא גרי כלל מבעלי חייה שגם עליהם רואים לחוץ ולחמול, והרגש השפל יתקיים וישא פרי לבצר רוח האדונים העריצים, ולא יכבילו מסעם על עבדיהם כאשר יחוסו על קניינם, ישימו גם כן אליו כי כחוק כל בעל חיים רואים לחוץ ולחמול עליהם. וכאשר נבוא באורח השפל הזה יתקיים הדבר בידינו להטיב. ובאמת, כפי מצב האדם המוסרי, גם לעת כזאת, בשרירות ליבו, בפרט שעל פי הרוב המתגברים לעשות חיל הם פחותי המידות במוסר, ובני אדם דלי הכישרון נדחים על כוחם לעבוד את העבודות המפחות, את הגוף הכבדות ביותר והבזויות, כי אי אפשר למין האנושי להתקיים מבעלי העבודות הללו. עלינו להכיר כי השם יתברך ברא גם כן אנשים בעלי רגשות קהים, שלא תחשב להם לסבל יוצא מטבעם ההתעסקות בעבודות הפחותות. הנה למדרגת האדם הפחותה הזאת טוב לה יותר אם היו הרודים בהם יודעים שיחסם להם הוא יחס של מקנת כסף, שעל כל פנים ישגיחו על בריאותם ועל אורך ימי חייהם, כשם שהם משגיחים על קנייניהם לחזקם מול אבותם. אבל להיות מצב המוללים האלה נעזב רק אל מידת הצדקה של תקיפי בני אדם, נמצא גורלם רע מאוד. למשל, העובדים מפני דלותם במערות וכיפי אפר, ששם האוויר מושחת, וכמה סכנות צפויות לעובדים על ידי הריסות מפלי האפר וכיוצא בזה. אם היו עובדים עבדים בקניין כסף לבעלים, אז אף ביותם דלי מוסר לא היו חסים על כספם להטיב מצד העובדים, לתאר את האוויר, לחזק את התקרות, לבל יתדמן שיעשו מכרותיהם כבריהם, כי יחוש על עבדיו ישמרם כשומר כספו ונחסיו. ועכשיו יאמר העשיר אביר הלב, הנה אם יקצרו ימי חיי הפועלים על ידי השחצת האוויר, זה הסיבה אומר, כי בזכירות שמשלם מדי יום ביומו ישיג פועלים אחרים, מי מבת אחד יקברו חיים מהם מאות ואלפים, לא נוגע הדבר. כל זה בא מפני שנאבד יחס הקניין, וחשבנו להתרומם למעלת המוסר הגבוה שהוא מוסר האחווה. אבל עוד לא בא הזמן הזה, עוד לא ניתרו הלבבות עד זו המידה, עד ירא השם רוח מימרום ואת רוח התומה יעביר מן הארץ, ועד יהיה יחס העבדות יחס אחר לגמרי, הם נכשלים במעמדם המוסרי והשכלי, נטו לב יחפצו להתפאר בכבוד להיות עבדי השלמים הצדיקים והנדיבים וחמי קודם. על כל פנים, יחס הקניין אל העבדים היא השמירה המעולה לטובתם, ויחס האחווה תישאר רק באומר ודברים ולא תועיל להם מאומה. כי אימה שיפסיד הרגל, כי אימה שיפסד הרגש שמירתה מצד הקניין, וההרגש הטבעי לחוס עליהם כאל כל בעל חיים. אם אינו רואים בעינינו כי בכל מקום שהקשיחו בני אדם רחמים איזו מפלגה של אנשים בתור בני אדם, התעוררו גם לרחם על בעלי חיים ולא עליהם. על כן חלילה לאבד הכרת ערך בעלי חיים מהעבדים. היה ברור, נכון? דברים נפלאים אומר פה הרב. את הדברים האלה הוא מסביר בריחות גדולה בעוד כמה מקומות כתבה, באיגרת פייטט המפורסמת, שם יש הריחות עצומה של הרעיון הזה, יש בעוד כמה מקומות. אבל אם פה מסביר את זה, אני תוהה, זאת אומרת, זה מעניין, מבחינת המחקר של הרב, לראות איך הרעיון שלו מתפתח, איך... את זה ברור לי שהוא כתב לפני שהוא כתב באיגרת פייטט. פה יתכן, זה הפעם הראשונה שהוא כתב, פתח את הרעיון הזה. אחר כך, תפתח.
למה כאילו במוסר החילוני האנושי הוא כאילו מתקומם נגד זה?
מה זה זה?
כאילו אתה רואה שכאילו העולם כן מתקומם נגד כל מושג העבוד.
טוב, זה בדיוק מה שהרב אומר. זה לא מאוד, כל הכבוד לך שתקומם כאן, התקוממת נגד העבוד. אבל להסתכל עד עצם היום הזה, ברגעים אלה ממש. העולם המתקומם נגד העבדות, באיזה עולם אתה נמצא? אתה יודע, אני רק לפני זמן קצר, אני שמעתי ש... זאת האמת. או איתם, איך קוראים לו? הוא קנה עיר בסין. עם כמה, אני יודע, עם כמה מיליוני תושבים, ככה זה הולך ככה. שלא. מה עושים שם? מגיל אפס שהם נולדים הם בנויים לתכנות מחשבים. כל העיר זה בזה יוסק. זאת אומרת, הם מלמדים אותם, תכנות אותם שכך, תכנות מחשבים, והם שלום. אני לא יודע מה המסקורת שלהם, אני אספר לכם דברים שאני כן יודע. חולצות שאתם נחשים, אתם יודעים איפה זה? תבדקו טוב. לא, לא, בסנואל, כמה זה עלה לכם כי אני אומר חולצה? יש 20 שקל, נכון? נכון. תמיד ש-20 שקל, הרווחים שלהם זה כך, לבעל החנות, אז בטח הרוויח על זה את ה-15 שקל שלו. כמות שלהם על כל אחד, 5 שקלים, במקרה הטוב. אבל היה צריך שינוע של החולצה הזאת מטיואן, מסין, מאיפה עד לפה. מציאה שלה כמה שימו בשביל לעשה הדבר כזה, נעשתה מאוד שישה שקלים בכל חולשה, נעשתה משהו כזה. אבל אחר כך היה גם בעל המפעל, כמה הוא קיבל? שני השקלים נוספים. כמה קיבל הפועל שתפר את כל ה... תפר את זה. אם הוא תפר צרים כאלה נעשתה, נעשתה קיבל איזה שתי אגורות, לא? בחולשה. תדעו לכם, זה מזכור כאלה חיים שם בכלל. מיליוני בני אדם, טיואן, מיליוני בני אדם, הם חיים ב-$5 לחודש. דברים כאלה, בסדר, הם לא יצאו את זה כל החיים שלהם. והם בעלי, והם רכושם של אדונים כאלה. כמו שלמה עושים להם את הכסף. זה עוד טוב, כי גם הצדים כאלה של... מכרות, הרב מדבר על המצב שבמכרות. בעצם היום הזה, מה זה המצב שבמכרות, מה שקורה שם ברוסיה, או מסורת שם, לא יודע, באנגליה, בזמנו זה היה באנגליה. זה היה המצב. מה, הם לא היו עבדים, השתגרו עבדים מזמן כבר באמת. אבל מה, אבל ילדים בני 10 היו גורים שם בפירים של מכרות, היו לא מגיעים לגיל 22, היו מתים עד עד. זה השד, מה הבעיה? מה אכפת לך? את המפעילי המכרות ואת ה...
פואלי. גם בארץ אפשר לומר שיש את זה.
גם בארץ יש את זה.
מי שכבר שהוא מעסיק ערבים, גם לא משלם יותר מדי.
בסדר? תאמין שבימינו הערבים והמחירים שלהם, אני גר איתם, בימינו כבר הערבים מקבלים יותר כסף מה שהיהודים קבלים, הם גם יודעים לתבוע את זה. היום בהצעות מחיר הערבים טובים יותר כסף מה שהיהודים. אז זה נכון, שעשיתי לך לבד אידיוס, אז יתקנו לך את המכונית ב-30% מה ששלם יותר כך. כי הכל גנוב, הם לא משלמים מס הכנסה, כלומר שעושים סף. את החשמל הם גונבים מהמדינה, ואת המים הם גונבים מהמדינה, גם שעליהם להם עלות, מה הבעיה? והם גם בנוסף הזה הם מנוצלים מה שנקרא, הם נקראים כמנוצלים. אז זה לא מכאן תביא ראיה. אבל אחר כך צריך לבדוק. יכול להיות. כל פנים, הרעיון הכללי שהרב אומר פה, אפשר לדבר על מוסר גבוהה גבוהה. מה זה? התורה מדברת? שלא לדבר על עבד עברי? היא מדברת על עבד כנעני? איזה מין מוסר? איזה עבר? מעולם נאור, ואיזה מין מוסר נחוץ יש לו לתורה. אז בבטח שכל קורא בימינו אומר, מה זה? הם מקבלים את התחומים אל העבדים, רק מתייחסים אליהם כמו בהמות. ככה אתה מתייחס לבני אדם? וואו וואו וואו, אז זה כמו הטיפוסים האלה שהרב אוהב אותם בסוגיית חזן הצמחית והשלום. מה זה קורבנות? בית מטבחיים עושים שם מבית המקדש? אין שם חפש, אבל אתה אומר את זה תוך כדי שיש ועוד שלך עם ככה עם השניצל שלך שאתה חותר. אז זה בסדר, שרצחת וגם לעשת, זה מוכרחם בנחף על בית המקדש. סתם קורבנות, מילת שאני עוד מלועץ אותם, זה טעם, זה סתם. אני לא תמיד, זה סוג המוסר של בני אדם בימינו, וכנגד זה הרב צופה. לפני שמתחילים להעביר פה עמדה נפשית של ביקורת, איזה מין, איך הזה אנו אומרים? אז הנה הרב אומר, הרב שם פה סדר בדברים, מי מוסרי ולמי לא מוסרי. אני אומר, מינימום, שתהיה לך את האוריינטציה הזאת, זה תציל את המצב מהשקלות ה... של המוסר הנוצרי שלו, של פום ממלא אל רבי ובן, לומר הרבה ולא לעשות ממלא מעט.
יש כאן להקביל את זה גם אולי לנאצים. להקביל את זה אולי לנאצים, שבסופו של דבר הצער בא לחיים.
לא נכון. זה מה שהוא מתכוון פה בסוף. סיפר לי חבר שהוא... בלונדון, אז הוא היה במשרד עורכי דינים שבהייט לס שם, שכל יום נכנסים שם הטיפוסים הכי וולפי, ובכניסה שם מדי בוקר אז מפנים שם גופות של הומלסים, מתים שם ברעב, ברעב, בקור. זה סדר, נכנסים כך, נכנסים ככה, במהירות, כדי לא להסתכל למין ושמאל. זה מצד אחד. מצד שני, אז כמות אגודות, צער בעלי חיים שנמצאים שם באנגליה, היא הרבה יותר מאשר כמות אגודות של צער בעלי אדם. וגם זה לא לגמרי נכון, כי אם ישמעו על הסובלים בסירביה, בפלסטין, וזה, זה נורא מעניין אותם, זה מטריד אותם מאוד. אבל מתי שיחפו סיגריה על פרצוף של איזו בחורה שם בסאבווי, אז כולם תוקעים את הראש שלהם יותר עמוק לתוך העיתון כדי לא לראות את העניין, ולא לשמוע. זה סיגריה לכם שלהם. תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים, אלא אומרים לו כדרך שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום הוא הולך לשונך. יסוד המוסר האנושי תלוי רק במה שיהיו הדברים הנשואים על שפתיו לשבח ובין אל גול מעשי אדם, באופן שהתלמוד מביא לידי מעשה. אבל השחתה גדולה מאוד אם יתיר אדם לנשו לדבר גבוהו באורחות המוסר והצדק בלבו רוחק מהם. זה נוטל כל יסוד התעודה והטוב. כמה נגוע הוא דורם מזה ברחבת פה ולשון על הטוב והחסד ונועמם, ובאמת רחוקים הם מכליותיהם ומפעולותיהם. על כן, בשם ידעו חז"ל את רוח האדם לנכון, כי הבן חורין שעלה במעלה יתרה, לא ירגיש בעצמו קישור של אחווה אל הארץ כלל. הוא דתי, אתה יכול להגיד, אחי, אחי, מאוד נחמד. באמת, במעמד הזה של האדון ועבדו, הוא לא מרגיש את עצמו כאחי, למרות שהוא לפעמים לימד מאוד את החסי ציבור, חיתוך דיבור, איך נשמע נחמד. ואם מחייבו נתיר לו אפילו לומר בעת רגשת הלב על מותו, דברי תלחומים, נגיד איזה, כמה הצטערתי, כמה היה נחמד, חבר שלי, העבד הזה, והנהגות אמרות אחווה ואהבת ראות אל העבדים, נו, כל הכבוד, מתי שהוא מת, מה אכפת לך לפזר עליו את כל המילים הנחמדות? הנה יהיו הדברים מוכחשים מן החיים, ולא יטיבו את אורחות המוסר בהתנהגות האדם עם עבדיו כלל. זה לא מה שיבנה באמת את הנורמה הרצויה של ההתנהגות עם העבדים. לא בזה שאתה תגיד כמה או מה שהיה בן המשפחה ואחד מאיתנו. אומנם כאשר נשפיל מדרגה אחת ונראה אם האדם לפי האפשרי לו לשמוע לפי מצבו השפל המוסרי, לא לומר דבר שאי אפשר לשמוע, רק נעיר באדם ההכרה כי העבדים והשפחות על כל פנים קניין כספור ולא גרי כלל מבעלי חיים. מתייחס אל העבד שלך כמו שאתה מתייחס אל הפרה שלך, וגם אליהם הוא לחוס ולחמו. וזה ההרגש השפל יתקיים ויישא פרי ויבצר רוח האדונים העריצים, ולא יכבידו מה שם על עבדיהם כאשר לחוס על קניינה. גם על המכונית שלך, אז אתה שומע, רוחץ, דואג, משמן, טיפול 10,000. למה? אתה רוצה שתיסע, גם בגלל שהיא אחת מהמשפחה. וישימו גם כן אליו, כי ככל כל בעל חיים ראוי לחוס ולחמול עליהם. וכאשר נבוא, תתייחס אל העבד שלך כמו שאתה מתייחס אל הכלב שלך. וכאשר נבוא באורך השפל הזה, יתקיים הדבר בידינו לעתיד, ויחס כזה יגרום לשמור על בריאותם ועל טובתם של העבדים. ובאמת, כפי מצב האדם המוסרי גם לעת כזאת, בשרירות ליבו, בפרט שעל פי הרוב המתגברים לעשות חיל עם פחותי המידות והמוסר, אלה בעלי ההון, אלה ההון, אז על פי רוב הם לא בגלל צדיקותם ויושרם הרב הם הגיעו לאן שהם הגיעו, ובני אדם דלי הכישרון נדחים על כוחם להיות לעבוד את העבודות המפחות של הגוף, הכבדות ביותר והבסויות, שאי אפשר למין האנושי להתקיים מבלעדי העבודות הללו. כל העבודות שאף אחד לא מוכן לעשות, מי שלא מסוגל לעשות עבודה אחרת, זה מה שהוא עושה, זה מסכן, לא כל כך מוכשר, אולי לא כל כך אחר, ואז הוא בשלטון אלי ההון. עלינו להכיר כי השם יתברך ברא גם כן אנשים בעלי רגשות כהים, שלא תחשב להם לסבל יוצא מטבעם ההתעסקות בעבודות הפחותות. יש בני אדם, אנחנו היו מעבידים אותנו בזבל, תן להתאבד יותר טוב, כי מה, זה הגורל שלי לחיות בזבל כל ימיים. יש בני אדם, לא נועלה, הם לא סבים כל כך. ברא הקדוש ברוך הוא אנשים כאלה שחוש האסתטי שלהם התחום הזה הוא פחות נורא, ללא כל כך מחודד, ויש להם תפקיד חשוב, כי אי אפשר לעולם בלעדיהם. עכשיו במסגרת זאת בסוף ימצאו אנשים עם רגשות כהים, והם יעשו את העבודות שפעם העבדים היו נאלצים לעשות אותם. אז עכשיו הם לא עבדי מעמד, אבל הם עבדים בטבע מבחינה מעמדית, הם חופשיים נכון כביכול, אבל בטבעם אז הם עבדים גסי נפש, ומגיעים לפינות האלה שפעם העבדים הגיעו אלו, והם נשלטים על ידי אנשים שהמוסר שלהם הוא לא בהכרח הנקודה המרכזית בחייהם. אז לכל הפחות תפתח באנשים השולטים להם את התודעה של אחריות ביחס לנשלטים על ידם, כמו שהם אחראים על רכושם. והנה למדרגה, למדרגת האדם הפחותה הזו, טוב לה יותר, אם היו הרודים בהם יודעים שרסם להם הוא יחס של מקנת כסף. אם הם היו רכושם ממש, היה להם עוד יותר טוב. על כל פנים, משגיחו על בריאותם ועל אורך מחייהם, כשם שהם משגיחים על קנייניהם לחזקם מול עברותם. אבל, להיות מצב האומללים האלה נעזב רק אל מידת הצדקה של תקיפי בני האדם, אם אתה משאיר את זה לאותם אלי ההון, שעל פי רוב, אתה משאיר את זה ללב הטוב שלהם. זה קצת שאלה, אם יש להם. נמצא גורלם, רע מאוד. למשל, העובדים, הנה, הוא מצא ימיין דורת הראייה, מצלות. העובדים מפני דלותם במערות וכיפי האפר, ששם האוויר מושחת. בחפירת פחם, במכרות הפחם. וכמה סכנות צפויות להעובדים על ידי הריסת מפלי האפר וכיוצא בזה. עד עצם היום זה, אז מדי פעם אתה שומע על התמוטטות איזה מכרה. אני יודע, לחושת של יהלומים שם באפריקה. בעצם אין לזה. אם היו העובדים, עבדים וקניין, כסף להבעלים, אז אף ביותם דלי מוסר לא היו חסים על כספם להטיב את מצב העובדים, לתאר את האוויר, לחזק את התקרות, לבעל להזדמם, שיעשו מכרותיהם כבריהם, כי יחוס על עבדיו וישמרם כשומר כספו ונחסיו. אבל עכשיו יאמר העשיר אביר הלב, הנה הם יקצרו ימי חיה פועלים על ידי השחטת האוויר, לא עשית מאומה, בזכות שמשלם מדי יום ביומו, ישיג פועלים אחרים, ואם בבת אחד יקברו חיים, מהם מאות ואלפים, לא נוגע הדבר. כל זה בא מפני שנאבד יחס הקניין, וחשבנו להתרומם למעלת המושג הגבוה, שהוא מושג האחווה, אבל עוד לא בא הזמן הזה. עוד לא נתארו על בבות, עד זאת המידה, עד ירא השם רוח ממרום. את רוח התאומה יביר מן הארץ, ואז יהיה יחס העדות, יחס אחר לגמרי, שנכשלים במעמד המוסרי והשכלי, מטוב לב יחפצו להתפאר בכבוד, להיות עבדי השלמים הצדיקים והנדיבים חכמי קודש. על כל פנים, יחס הקניין אל העבדים היא השמירה מעולה לטובתם, בטח בעולם הזה. ואילו יחס האחווה יישאר רק באומר ודברים, ולא יועיל להם מאומה. כי אם מה שיתפסד הרגש שמירתה מצד הקניין, אז שידברו הכי הכי, ובפועל זה לא יעזור להם כלום, רק על ידי זה, אז הוא הכי הכי, אז הוא לא הקניין שלי, לא הקניין שלי, אז שידאג לעצמו.
וזה המושג האחווה האידיאלי?
כאילו מצד האחווה? לא מצד האחווה, אלא מצד העבדות האידיאלית, זה מצד שהעבדים עצמם יוצאו לשרת בבית אנשים מציליים, מדהימים, קדושים וחכמים, כדי להיספק באווירה הפעילה שלהם, ישמחו לשרת אותם, כמו שתלמיד משמש את רבו. אז זה יהיה המצב של השירות האידיאלי לעתיד. אבל זה הערת סוגריים לגבי עצם הסוגיה. כל מקום כיום, ביחס לעבדות, ביחס להעסקה, אז היה בהרבה מהמקרים טוב שהפועלים היו רכושו של האדון, ואז הוא היה שומר להם, היה נותן להם תנאי חיים הרבה יותר נוחים. בהרגש הטבעי, אבל כשאתה מחנך אותם, שמע אלה אחיך, בן אדם כמוך, אצל אלוקים וזה, תן לו תנאים, אז כשאתה סומך על טוב הלב, אז יותר הוא טוב לב, הוא יהיה טוב לב מתי שהוא מרגיש שהכיס שלו מלא כסף, אז הוא שמח וטוב לב, ולא יהיה אכפת לו לחלק הרבה מילות אחווה ותעידות אליהם. הרגש הטבעי לחוס עליהם כעל כל בעל חיים, דמיינו רואים בעינינו. עוד נקודה, בכל מקום שהקשיחו בני אדם ברחמים איזו מפלגה של אנשים בתור בני אדם, התעוררו לרחם על בעלי חיים ולא עליהם. זה הרב מסביר, קצת נצמחות לשלום, כי זה גם כן מהסיבות שבהם התירה התורה את ההשתמשות ואפילו הריגת בעלי חיים לצורך בני אדם, כדי להשריש בו שלא יפרוק את נטיית רוח הלב שלו ואהבת היצורים אצל בני אדם, כדי יש לחופשי להתאמר בבני אדם. כי הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה, סופר שהיטלר היה רואה כלב סובר, היה נופל על הרצפה ביסורים. וזה תכונה עצמית. יש לי חבר שבזמנו הוא אמר לי שהוא היה יושב ראש ועד אגודת צער בעלי חיים פה בארץ. ולא אמרתי שהוא עזב אותה, כי הם היו טרופי בני אדם. על כן, חלילה לאבד הכרת ערך בעלי חיים מהעבדים. אתם יודעים, זה כמו הסיניות הזאת שעשו שם להציל את הכלבים של גוש קטיף. תגדו, צריך להציל אותם. זה היה חשוב.
אפשר להגיד שכמו שאת
טבי
טבי
שם זה היה מקרה יוצא מן הכלל, כשמת טבי עבדו הוא קיבל עליו תנחומים, אמר שאני טבי איפה?
לא, בסדר, אם אבי קשר יכול להיות ש אני לא
סתם, כי הוא
לא
משנה.
לא, על הקטע שלה, אני חושב. לא, אולי מסברה, יכול להיות שגם השפרה של רבי אלעזר, יכול להיות שגם הייתה אל המעלה, אבל בעצם מדין
חינוך
כזה, אז הוא לא רוצה להתאבל עליה.
אני לא יודע מה, אתה מעלה למדרגות כל כך עליונות. אתה אומר, מי כבר יכולה להיות שפרתו של רבי אלעזר? בליין. מישהו שאתה מעלה, אני חושבת משודכת לטאז.
כי נראה לי אותו בחזון של חוף השלום, אז הרב אומר שגם אם אדם מרגיש שהוא נמצא במדרגה הזאת של לא רגיל צמחוני, אז שלא יהיה מעצם העניין שיש פה הטוב הכללי גדול על הטוב הפרטי שאתה יכול להרוויח.
נכון, בסדר. עדיין, מה הסיפור פה? אתה משנים פה את הנתונים שחזל לא אמרו אותם, לא נוגעים לעשות את זה. אם כתוב, כתוב, לא כתוב. טוב.